עירובין דף צדי ב', למדנו שרבי שמעון סובר שכלים שהיו בחצר מותר לטלטל אותם לחצר השנייה, ואף על פי שלא עשו עירוב יחד שתי חצרות זה מותר, אבל אסור לטלטל כלים שהיו בבית לחצר אלא אם כן עשו עירוב. נחלקו רב ושמואל, רב ורבי יוחנן גם כן. לפי דעת רב, מתי מותר לטלטל כלים שהיו בחצר זו לחצר השנייה? זה דווקא בתנאי שבני החצר לא עשו עירוב, וממילא אין שום כלי שנמצא בחצר שהוא שייך לבית. ולפיכך, היות שכל הכלים שנמצאים כאן בחצר הם כלים ששבתו לפני יום שבת הם היו שמה, אז מותר לטלטל מחצר אחת לשנייה. אבל כלים שאיבלים עשו עירובי חצרות, וממילא מותר להוציא את הכלים שהיו בבית לתוך החצר, כמובן שאסור להוציא אותם לחצר השנייה, כי לא עשו שתי החצרות עירוב. באופן שכזה, גם הכלים שהיו בחצר הזו לפני השבת, שבדרך כלל רבי שמעון מתיר לטלטל מחצר לחצר את הכלים הללו, כאן הפעם יהיה אסור לטלטל אותם. מדוע? מפני שלא ייתכן באותה חצר יש לך גיגית שהייתה פה בכניסת השבת, אתה יכול להעביר אותה לחצר השנייה. ואילו יש לך איזה ספר שהוצאת מהבית לחצר, אתה אומר אותו אסור להוציא לחצר השנייה. אי אפשר, זה יגרום בלבול לאנשים, לכן לפי דעת רב זה אסור. ואילו לפי דעת רבי יוחנן, אומר לו, אין הבדל. אפילו אם עשו בני החצר הזו עירוב, וממילא מותר להם להוציא חפצים מהבית לחצר, כמובן שאסור להם לטלטל אותם לחצר השנייה, כי שתי חצרות לא עשו עירוב משותף. מכל מקום, כלים כאלו, יש לך איזה גיגית שהייתה בחצר, בכניסת השבת, מותר לטלטל אותה מהחצר הזו לחצר השנייה. משמע מזה שרבי יוחנן פוסק הלכה כדעת רבי שמעון, הרי הוא מבאר את דבריו והוא מחדש הרבה דבריו שמותר בכל אופן. כך מקשה הגמרא. אמר לרבי נא לרב אשי, מאמר רבי יוחנן אחי שהלכה כדעת רבי שמעון שמותר לטלטל מחצר לחצר, והרי ידוע רבי יוחנן אמר הלכה כסתם משנה, ואנחנו יש לנו משנה שסתמה ואמרה נגד דברי רבי שמעון. איפה? למדנו במסכת למעלה, כותל שבין שתי חצרות, אם הכותל הזה גבוה 10 ורחב 4, מילה זה רשות בפני עצמה, אז מה הדין שלו? מערבין 2 ואין מערבין 1. היות שיש פה כותל שהוא מפריד בין שתי החצרות, אז כל חצר נחשבת כמו חצר פרטית. אם לא היה כותל שמה גבוה 10, אז ממילא זה נחשבים שתי חצרות כחצר משותפת, והיו צריכים לעשות עירוב משותף. ועכשיו היות שיש פה כותל מפריד ביניהם, כל חצר עושה בנפרד. מערבין 2 ואין מערב אחד, לא יכולים לערב יחד. ממשיכה המשנה ואומרת, היו בראשו פירות, אם על גבי הכותל הזה, הוא רחב 4 טפחים, אפשר להניח עליו בהחלט איזה חפצים, אז מה הדין? אלו יכולים לעלות מכאן ולאכול את הפירות ששמה, ואלו בחצר השנייה יכולים לעלות מכאן ולאכול מי ששמה, אבל מה, דווקא למעלה, לא יורידו למטה. עד כאן דברי המשנה. מה רואים מכאן? שכיוון שזה יש פה בין שתי חצרות, אסור להעביר, הכותל הזה הוא שייך לשתי חצרות, שתי רשויות שולטות שם, ממילא אסור להעביר את החפצים, את הפירות האלו, להוריד אותו למטה לתוך החצר, כי הכותל שייך גם לחצר השנייה. לפי דבריך אין שום בעיה להוריד את הפירות, הרי אפילו אם הפירות האלה יהיו ממש בחצר השנייה, אין בעיה להעביר אותה לחצר האחרת. אז לפי המשנה ודאי שזה נגד רבי שמעון, ורבי יוחנן פוסק אחר כסתם משנה, אז איך כאן הוא פוסק רבי שמעון שמותר להעביר מחצר לחצר? עונה הגמרא, מהי למטה? למטה לבתים. לא, מותר להוריד את הפירות מראש הכותל למטה לחצר. כוונת המשנה שאסור לך להוריד את זה לתוך הבתים, אסור לך להכניס את זה בית פנימה. למה? כי זה נחשב שימצא בחצר השנייה, ואסור לך להוריד את זה לבתים שבחצר הראשונה. מדוע? זה לא עשו ביניהם ערבי חצרות, אבל מחצר לחצר זה הכל עכשיו כמו דבר אחד, כמו רשות אחת, זה מותר. יקשו לו. והתני רבי חייא, רבי חייא מפורש אומר ברייתא, ובלבד שלא יהיה זה עומד במקומו ואוכל, וזה עומד במקומו ואוכל. כלומר, תאכל את זה כשאתה נמצא למעלה. תכניס את הראש שלך מעל הכותל, ושם תאכל. אל תוריד, אל תוציא את הפרי מחוץ לכותל ותאכל. לא יהיה זה עומד במקומו, כלומר, בתוך החצר ואוכל שם. אלא כמו אדם שאוכל על שולחן. בשולחן כשאדם אוכל בדרך כלל הוא מכניס את הראש שלו פנימה ואוכל. אותו דבר גם פה, תכניס את הראש שלך פנימה מעל הכותל ושם תאכל. לפי דבריך, מה הבעיה שהאדם הזה יהיה עומד בחצר שם במקומו ולוקח את הפרי אליו ואוכל? אמר לה, וכי רבי לא שנה רבי חייא מנין לו. הרי הברייתות כולם באות לבאר את המשנה, וכאן במשנה הפירוש הוא לא ככה, כי הלכה כרבי שמעון. אומר עקורחנו שהפירוש המשנה, מה הכוונה לא יורידים לבתים, הכוונה לא יוריד לבית ממש. כן, זה חידושו של רבי חייא, הוא ככה הבין, אבל זה אין הבנה כמותו. איתמר, שתי חצרות וחורבה אחת ביניהם, אחת ערבה ואחת לא ערבה. אמר רב הונה, נותנין אותה לזו שלא ערבה, אבל לשערבה לא. דילמאתי להפוקי מנה דבתים לחורבה. אם יש שתי חצרות ויש חורבה, איזה בית כזה שהוא חרב, וממילא בעל הבית לא משתמש בתוכו, אז מי משתמש שמה? שתי החצרות הצמודים אליו מימין ומשמאל, הם רגילים להשתמש בו. עכשיו, חצר אחת, כל דיירי החצר עשו עירובי חצרות, ואז הם מוציאים חפצים מהבית שלהם לחצר. החצר השנייה, דיירי החצר לא עשו עירוב, וממילא אסור להם להוציא מהבתים שלהם לחצר. הערובה הזאת שביניהם, האם מותר להוציא מהחצר לחורבה או לא? אם שתי החצרות לא היו עושים עירובי חצרות, ודאי שהיה מותר להם לטלטל מהחצר לחורבה. כמו שמותר לטלטל מחצר לחצר. אבל הפעם חצר אחת עשו עירוב. עשו עירוב. דיירי החצר עשו עירוב וחצרות. אומר על זה רב, החצר הזאת שעשו עירוב וחצרות, אומר רב הונה, אלה שעשו עירוב וחצרות, אסור להם לטלטל שום חפץ שהיה בחצר, להעביר אותו לחורבה. מדוע? מפני שיש חשש שגם חפצים שיש להם בבית, הם יוציאו אותם מהבית לחצר, ולאחר מכן יעבירו אותם איפה? מהחצר לחורבה, וזה אסור. למה? כי החורבה זה דבר נפרד. החורבה, גם החצר השנייה יכולה להשתמש בה, אז אם כן מעבירים מחצר לחצר, אז חפצים שהיו בבית אסור בוודאי לכל הדעות להעביר אותם לחורבה. ואם כן ממילא, גם חפצים שהיו בחצר הזו אסור להעביר אותם לחורבה. כי רב הונה סובר כדעת רב, שהזכרנו אותם בתחילת השיעור, שאומר שאם יש, אם עשו עירובי חצרות, היות שאסור לתת את הכלים שיש לך בבית להעביר אותם לחצר השנייה, אפילו כלים ששבתו בחצר אסור להעביר אותם לחצר השנייה. אז אם כן, בני החצר הזאת לא השתמשו בחורבה כלל. אבל החצר השנייה שלא עשו עירובי חצרות, הם רשאים להשתמש בחורבה. למה? כי הם לא יכולים להוציא כלים מהבית לחצר. אז מלא כל הכלים שיש להם בחצר, אפשר להכניס אותם לחורבה, ומהחורבה לחצר זה מותר. וחייא ברב אמר, אף לשערבה ושתיהן אסורות. כלומר, אומר חייא ברב, אבא שיחיה, אבא רב, אמר שגם לאותה חצר שערבה גם כן דינם שווה. כלומר, אבא ישווה את שתי החצרות, לא אמר שחילוק ביניהם. הוא לא הסביר מה כוונתו, שתי מותרות או שתי אסורות. אז אני מסביר אותו, ושתיהן אסורות. ואם תגיד לי, לא, אבא התכוון לומר שתיהן מותרות, אי אפשר לומר כך, על כוחך שאי אפשר לומר כך. שהרי מפני מה נותנים חצר שלא ערבה לחצר שערבה? הרי בוודאי, אם יש חצר אחת שעשו עירובי חצרות, וחצר השנייה לא עשו עירובי חצרות, אבא אמר למעלה שהיות שדיירי החצר עשו עירובי חצרות, ממילא הם מוציאים כלים מהבית לחצר, כל הכלים שבחצר הזו אסורים לטלטל אותם לחצר השנייה. גם כלים ששבתו בחצר ולא היו בבתים. למה? כי חיישינן, אתה תיקח את הכלים ששבתו בחצר לחצר השנייה, יטעו ויקחו גם כלים שהיו בבתים ויוציאו אותם לחצר השנייה, ככה באמר למעלה. אם כן הוא הדין אצלנו, יש כאן חצר וחורבה, ודאי שאסור להוציא את הכלים שהיו בחצר שערבה, ודאי שאסור להוציא אותם משם לחורבה, כי זה בדיוק כמו חצר שערבה וחצר שלא ערבה. אז אם כן, החצר שערבה ודאי שאסור להוציא, גם אתה רבונה ככה אמרת. ואם כן, הכהן לומר כשהוא השווה אותה, מה השווה? אמר גם את החצר שלא ערבה, גם זאת היא אסורה. למה? גזרה שמי יבואו להוציא מהחצר שערבה, מהחצר שערבה לחורבה. כאן ראשי מעיר, וגם תוספות מעירים, שרב לא אמר בדיוק את המקרה הזה, חצר שערבה וחצר שלא ערבה. הוא אמר שתי חצרות שערבו, אסור להוציא מחצר לחצר. למה? מהטעם שאמר חייה ברב עכשיו. כי גזרה שמי יוציא את הכלים שהיו בבית לחצר השנייה. אבל, אומרים תוספות, למה רב עונה, למה חייה ברב הזכיר את המקרה של חצר שערבה וחצר שלא ערבה? כדי שזה יהיה יותר דומה למקרה של חצר וחורבה. לכן הוא הזכיר את הדוגמה הזאת. אבל בעצם מקור דברי רב זה שתי חצרות שערבו, שאסור להוציא מחצר לחצר, גזרה שמי יוציא את הכלים שהיו בבתים לחצר השנייה. זה התוספות ענו תשובה קצרה, רש"י הרחיב יותר את הדברים, תשובה מנומקת יותר בהרחבה, והתוספות קילסו אותו, אבל אני אומר את הפירוש הסוד בגלל הקיצור. אומרת הגמרא, הגמרא דוחה, הטעם כיוון דמינת רמנה דבתים בחסטר, התלה הפוכה, אחר בחורבה, כיוון דלה מינת רמנה דחסטר בחורבה, לה התלה הפוכה. הגמרא דוחה דברי חייה ברב, אומרת ייתכן באמת אדרבה, אם רב השווה את הדברים, יכול להיות שישווה ואמר שהפעם יהיה מותר בשתיהם, יהיה מותר גם לאותה חצר שערבה, להוציא את הכלים ששבתו בחצר לחורבה. ומדוע? מפני שדווקא בשתי חצרות אסור להוציא את הכלים שבתו בחצר לחצר השנייה, כי יש הרבה כלים בחצר. אומר לה, יש הרבה כלים של הבית גם כן בחצר. מדוע? מפני שדרכם של הבריות, כלים שנמצאים בחצר, לא גונבים אותם. אם יש בניין שהוא סגור ולא נכנסים אליו מבחוץ, אז אנשים לא כך חושים, כי דיירי הבית מכירים אחד את השני, ואחד לא יגנוב, שכן לא יגנוב מהשכן שלו, אז הכלים משתמרים. הדרך להוציא הרבה דברים מהבית לחצר, הם כן מצויים שם הכלים. ולכן אסרו חכמים, אם תתיר לו להוציא את הכלים מחצר שערבה לחצר שערבה, שמי יוציאו את הכלים שבבתים לחצר השנייה. אבל בחורבה אין דרך הבריות לשים שם הרבה כלים. מדוע? מפני חורבה לא מינת רחוב, חורבה זה מקום לא שמור, זה מקום שהוא פרוץ לרחוב. וממילא, אין דרך הבריות להוציא כלים מהחצר לחורבה, ולכן גם אם קרא לבן אדם והוא צריך והוציא לשמה, זה מיתד לשכיחה ולא גזרו ברבנן. ולכן, אדרבה, גם את החצר שערבה, מותר להוציא את הכלים שבחצר, ששבתו בחצר לחורבה. נמשיך. אומרת הגמרא, איכא דאמרי, שעד רבה באמת זה מה שחייה ברב אמר. איכא דאמרי, חייה ברב אמר, אבא אמר אף לשערבה. ומה כוונת אבא? אני מסביר אותו ואומר שתיהן מותרות. ואם תאמר לי, חורה על כוחן לפרש דברי אבא, דברי רב, שכוונתו לומר שתיהן אסורות, ולמה? צריכים לסביר ככה. לפי שהרי ידוע לנו, אבא אמר כלל שאין נותנים חצר שלא ערבה לחצר שערבה. אפשר לדחות את זה. הטעם כיוון דמינת רמנה דבתים בחסר לא שערו בו רבנן, למה דעת אלה הפוכה, יבואו להוציא כלים שבבית לחצר השנייה, אבל בחורבה לא מינת רב, ולכן זה מיתד לשכיח על הגזרו ברבנן, ומותר להוציא כלים שבחצר לחורבה, למרות שבני החצר הזו ערבו. מתניתין, את המשנה הזאת למדנו אותה כמה פעמים במסכת ברוך השם. גג גדול סמוך לקטן, הגדול מותר והקטן אסור. חצר גדולה שנפרצה לקטנה, גדולה מותרת וקטנה אסורה, מפני שהיא כפתחה של גדולה. למדנו למעלה דעת חכמים שאם יש גג על הגג למעלה, מותר לאדם לטלטל בכל הגג. מה הדין אם יש שתי גגות. כלומר, גג של בית אחד שלי, משפחת כהן, וגג של משפחה שנייה, משפחת לוי. אבל הבתים הם לא באותו גודל, ממילא הגגות הם לא באותו גודל. הגג האחד של משפחת כהן, הרוחב הבית שלו שם זה 20 מטר. ואילו הבית השני, הרוחב הבית הוא רק 10 מטר. ממילא יוצא, הוא נמצא באמצע, אז מתוך מי שנמצא בתוך הגג הגדול, הוא רואה, עד כאן זה גג שלנו. מכאן ואילך זה גג של בית אחר. למה? כי הוא רואה זה, זה פתאום מתקטן. אז היות שיש לך פה גג גדול, פתאום אתה רואה אותו נהיה קטן, אז זה ניכר בעין שעד כאן זה שלי, מכאן ואילך זה של בית אחר. אז המחיצות נותנות לו היכר בדבר. לעומת זה, אדם שנמצא בתוך הגג הקטן, אז הוא רואה את כל הפתח שמולו פתוח. הוא רואה הכל פתוח, הוא לא רואה פתאום שיש פה איזה משהו שמבליט ומפריד, עד כאן זה שלי מקווה שלך, כי הוא פתוח כנגד מלו, כנגד כל המקום שלו, הוא רואה הכל פתוח. אז הוא לא רואה את המחיצות, הוא רואה את רבה, הכל דבר אחד. אותו רעיון בגג, אותו רעיון בחצר. גג גדול שסמוך לקטן. הגדול מותר להשתמש בו. למה? כי זה ניכר שיש כאן כביכול מחיצה. אבל הקטן אסור. מפני היות שאסור לטלטל מגג לגג, ככה דעת חכמים למעלה, אסור לטלטל מגג לגג. כל אחד מותר רק בגג שלו בלבד. אז לכן אם אלא, הגג הגדול פתוח לגג הקטן, ובאופן שכזה, הגדול אוסר על הקטן. כי זה נקרא נפרץ במילואו, אז מקום האסור אוסר על השני. וכן, חצר גדולה, שייכת למשפחות שגרים שם, נפרצה כולה לקטנה, כל המחיצה שביניהם נפתחה. עכשיו שתי חצרות לא רואים בכלל שיש פה שתי חצרות נפרדות, ולא עשו עירוב משותף, אז הגדולה מותרת. למה? כי על כל פנים ניכר שעד כאן זה חצר שלנו, מכאן ואילך זה חצר של דיירים אחרים, אבל הקטנה אסורה. למה הגדולה מותרת? הרי לכאורה אנחנו רואים שאין פה מחיצה. התשובה היא מפני שהיא כפתחה של גדולה. למרות שפה פרוץ באמצע, אז מה זה נראה כאילו פתח. כמו שיש פתח למבוי, יש פתח לחצר הקטנה, אבל זה משהו נפרד. גמרא, למה לי למית נתרתי? לכאורה אותו רעיון בגג, אותו רעיון בחצר, שמה שנה שתיים. משיבה הגמרא, לרב קטני גג דומי ידי חסר, מה חסר מנקרא מחיסתה? אף גג נמי מנקרא מחיסתה. ולשמואל, גג דומי ידי חסר, מה חסר דקדרסי להרבים? אף גג נמי דקדרסי להרבים. למעלה אמרנו שרב אמר, כל מה שחכמים התירו לטלטל בגג, בגג שלך, לא בגג של השכן, זה רק כאשר ניכרים המחיצות, כלומר, שיש הבדל מעט בין הבית שלך לבין הבית הסמוך לו, ואז ניכרים המחיצות. בחיי גוונה אני אומר גוד אסיק מחיצתה, כאילו המחיצות שלמטה הן עולות מעל הגג, ואז זה נחשב כל המקום כולו רשות היחיד. אבל אם הבית של השכן צמוד ממש לבית שלך, ונמצא שאדם למעלה בכלל לא רואה איפה, עד איפה הבית שלך, עד איפה הבית של השני, אז למרות שהחיים אמרו מותר לכל אחד לטלטל בגג שלו, אבל הפעם איפה הגג שלך? לא אפשר להגיד איזה גוד אסיק מחיצתה, כי לא רואים בכלל איפה המחיצה שאני אמשוך אותה כלפי מעלה. לכן אומר רב, התנא הזכיר כאן שתי דוגמאות, גג וחצר. לומר לך, כמו שבחצר ניכר, חצר גדולה וחצר קטנה, ניכר לבני החצר הגדולה, המחיצה שעד כאן שלנו מכאן ואילך של השני. אותו דבר תדע, מה שהתרנו כל אחד לטלטל על הגג שלו, זה דווקא בתנאי שאכן ניכר את המחיצה. דהיינו, יש הפרדה, מרווח כלשהו בין הגג שלך לגג של השכן. אבל אם לא ניכר את ההפרדה, זה אסור. ולשמואל, גג דומיה דחצר. מה חצר דקדרסי להרבים? אף גג נמי דקדרסי להרבים. שמואל אמר למעלה, כאשר יש גגות צמודות אחת לשנייה, אף פי כן לפידת חכמים, מותר לכל אחד לטלטל בגג שלו מלמעלה. למרות שלא ניכר המחיצה, כי הבתים צמודים זה לזה, אף כן אומרים בזה גוד הסיך מחיצתה. אומר לכן התנא הזכיר מקרה של גג וחצר. לומר לך, כמו שהחצר הזו, ודאי כאשר אין מחיצה ביניהם, מהלכים מחצר לחצר. כן? ובחי גוונה אמרה המשנה שהחצר הקטנה אסורה לטלטל. למה? כי דרסה ברבים. גם פה אצלנו, מתי אסרנו בגג למעלה, למרות שלא ניכרת המחיצה, מתי אסרנו? דווקא כאשר למעלה הולכים על גבי הגגות הללו. לכן אמרנו בחי גוונה שבני החצר הקטנה הם אסורים. אבל אם לא דרסה רבים, למרות שלא מנקרא מחיצתה, כלומר כי הבניינים הם סמוכים, אפכן אומרים בזה גוד הסיק מחיצתה, והמחיצה כביכול עולה עד למעלה ומותר לכל אחד לטלטל בגג שלו. יתיב רבה ורבי זירה ורבה ברב חנן, שלושת המורים האלה ישבו יחד, ויתיב אביה גבייהו. שלושת החכמים הראשונים יתבי וכאמרי. למדנו משנה כלל חשוב לכל התורה כולה, שמע מינה מתניתין. דיורי גדולה בקטנה ואין דיורי קטנה בגדולה. האלה שגרים בחצר הגדולה, הם נחשבים כביכול שולטים והם מושלים בחצר הקטנה. נחשבים כאילו הם נמצאים בתוך הקטנה. לעומת זה אין דיורי קטנה, לא נחשבים שהם שייכים בתוך הגדולה. ויש בזה הרבה השלכות להרבה הלכות בתורה. כיצד? ידוע כתוב בתורה, לא תזרע כרמך כלאיים, אסור לאדם לזרוע בכרם שלו כל מיני זרעים, תבואה וכיוצא בזה. עכשיו, אם יש מחיצה מפרידה ביניהם, הרי שהדבר הזה מותר, למרות שלמטה יש שרשים, אבל פי כן, כיוון שיש מחיצה, אז זה ניכר, מותר לזרוע אחד יד השני. אם אין מחיצה, אז צריך להרחיק. אם יש לך כרם, תרחיק ממנו 400, לפעמים מסוים צריך יותר, רחיק עם 400, מלא מותר לזרוע. עכשיו בוא נסתכל. אם יש לאדם גפנים בחצר הגדולה, אסור לזרוע את הקטנה כל מיני תבואה וכל מיני זרעים. מדוע? מפני שבשעה שאתה זורע בקטנה, הם נאסרו. באותו שאתה זורע אותם, הרי כאילו הגפנים שנמצאים בחצר הגדולה, הם קיימים וזרועים בתוך הקטנה. ונבין עד כמה הדבר הזה חמור, הרי בדרך כלל, כמו שאמרתי, אם יש מרחק בגדולה עצמה, מרחק של 4 אמות, היה מותר לזרוע. אבל, כאן אצלנו מחשבים כאילו הגדולה, הגוונים שבה נמצאים בתוך הקטנה, ולאפילו יש מרחק 4 אמות, עדיין זה נעשה. מה הדין בדיעבד אם האדם זרע את הקטנה? אז יש פה חידוש יותר גדול. הזרעים הם אסורים, כמו שהסברנו. אבל החידוש הוא שגוונים מותרים. מדוע? מפני שהקטנה יש כביכול מחיצה בינה לבין הגדולה. כי אמרנו שיש גיפופה. אדם שימצא בגדולה זה ניכר לו שעד כאן זה חצר גדולה. מכבר איך זה חצר קטנה. לכן גבי הגפנים שבגדולה ניכר שהם נפרדים מהקטנה. להיות שיש מחיצה ביניהם אפילו אחד סמוך לשני, הגפנים לא עולם מותרים. אבל אם זה להפך, גפנים בקטנה מותר לזרוע את הגדולה. אם הגפנים מצאים בקטנה, אז אין בעיה לזרוע את הגדולה. מדוע? מדוע הייתה לזרוע שם הזרעים? כי הרי אי אפשר לומר שהגפנים שבקטנה הם יאסרו את הזרעים. כי הקטנה לא מושלת בגדולה. אז עכשיו אם כאילו לא יכול לקחתם ולהכניס אותם את הגדולה. אז זה ודאי שלא. תגיד לי בסדר. אבל לכאורה הזרעים שבגדולה, סליחה, לכאורה, כן, הזרעים שבגדולה כאילו הם ייכנסו לתוך הקטנה. ואם כן יכולה הם יסרו את הגפנים. התשובה היא, עכשיו, בשעה שאני זורע את הזרעים, ישר לומר שהגדולה נאסרת, כי בשבילם, בשבילה, אין פה כרגע זרעים שנמצאים בתוך הגדולה, עדיין לא צומח פה שום דבר. אז אם כן אין פה. כאשר יש לך גפנים כאן במקום, אסור לך לזרוע את התבואה, כי הגפנים אוסרים לזרוע. אבל כן, זה, אצלנו זה הפוך. אצלנו כאן, כשאני בא לזרוע בגדולה, הגפנים לא קיימים בגדולה. אז אני בא לזרוע, עצם מעשה הזריעה מותר. מה יקרה רק לכאורה אחר כך? לא בזעת הזריעה. כאשר הזרעים יגדלו, אז באותה שעה, זה נחשב כאילו הזרעים שצמחו, הם נכנסו לתוך הקטנה. וזה לכאורה אסור. התשובה על כך אומר רש"י. לא כל הזרעים אסורים מדאורייתא, לזרוע אותם עם הכרם. והיות שכך, אמנם חכמים אסור לזרוע כל מזרעים, גם כאלו שאין אין זרעם קלה ואין להם שורש, הכל החיים אסרו, מכל מקום לא אסרו אותם אלא רק אם בשעת הזריעה היה איסור. וכאן שבשעת הזריעה לא היה איסור, כמו שהסברנו, לכן גם כאשר זה צמח, זה לא אוסר את הגפנים. ככה מבאר רש"י, תוספות מסבירים טעם אחר. נמשיך. אדם שצריך לתת גט לאישה, הוא צריך לתת לה את זה, וחת עלה סבר כתות ונתן בידה. מה הדין אם הוא לא נותן את זה בידה, נותן את זה בחצרה? יש סוברים שחצר נחשבת כמו יד. ולא משנה, גם כן נחשב כמו ידה ממש, כאילו נתן את זה בידה. מה הדין אם האישה הזאת יש לה שתי חצרות שייכים לה, לא של הבעל? נכסה מלוג. האישה הייתה בתוך הגדולה, החצר הגדולה. והאדם הזה זרק את הגט לתוך החצר שלה הקטנה. אז נחשב כאילו הגט, החצר הקטנה נמצאת בתוך הגדולה. וממילא כמו שחצר הגדולה נחשבת כידה אם היא נמצאת שם באותה שעה, גם החצר שלה הקטנה נחשבת כאילו ידה והיא מתגרשת. אבל אם להפך, האישה הייתה בתוך החצר הקטנה והגט הוא זרק אותו לתוך החצר שלה הגדולה, ממילא אי אפשר לומר שהחצר הגדולה זה נמצא בתוך החצר הקטנה, וממילא אין לה דין לחצר הגדולה כמו ידה ואינה מגורשת. עוד דין נוסף, אם יש ציבור בתוך החצר הגדולה, שעה אנשים, ציבור גדול, ציבור נמצא שמה, ושליח ציבור נמצא בקטנה, אז יוצאים מדי חובתם. למה? כי נחשבים כאילו שליח ציבור נמצא יחד איתם. אבל אם להפך, הציבור נמצא בחצר הקטנה והשליח ציבור נמצא בגדולה, אז בוודאי הציבור לא יכול להתבטל לשליח ציבור, כי זה רוב, לא יכול להתבטל אליו, הוא לא ילך אחריו. ומה תגיד לי? השליח ציבור הוא ייבטל כלפי הציבור כולו? לא, כבר שנמצא בחצר הגדולה, החצר הגדולה אינה בטלה לחצר הקטנה, ולכן לא יוצאים מדי חובתן. מקרה דומה, לא שליח ציבור וציבור, אלא 9 אנשים נמצאים בחצר הגדולה, ויחיד נמצא בקטנה. מה הדין? יכולים להצטרף למניין. המקרה הקודם, זה לא מדובר על 9 ו-1, אפילו 20 זה ציבור, והשני יחיד, אבל הוא שליח ציבור, אז זה הבעיה. עכשיו מדובר כאן שיש 9 בגדולה ויחיד בקטנה, הוא רוצה להצטרף למניין. יכול להצטרף? אבל אם 9 בקטנה ו-1 בגדולה, הם מצטרפים, פני שאין הציבור נגרר אחר יחיד, והוא היחיד לא יכול לגרר אחריהם, פני שהוא נמצא בגדולה. עוד הלכה נוספת. אם יש תינופת, ידוע, והיה מחנך הקדוש, אסור לומר דברי תורה, אסור להתפלל. צועה בגדולה, אפילו דם שנמצא בקטנה, אסור לקרות קריאת שמע בקטנה. אפילו כאשר הוא לא רואה את זה, לא משנה. אם זה נמצא בתוך המקום שלו, אז מלא הדבר הזה אסור. אז בריאה שצועה בגדולה עכשיו כאילו זה נמצא בתוך הקטנה, הוא מלא אסור לקרוא קריאת שמע. אבל אם צועה בקטנה, מותר לקרוא קריאת שמע בגדולה. למה? כי זה נחשב רשות נפרדת. אמר להם אביי, אם כן מצינו מחיצה לאיסור, שיל מלא אין מחיצה, מרחיק 400 וזורע, ואילו השתה אסורה, לא ייתכן כדבריכם. מה אתם אומרים? אם יש לאדם גפנים בגדולה, ממילא אסור לזרוע זרעים בקטנה. מדוע? מפני שהאדם הזה מחשיבים כאילו הגפנים נמצאים בתוך הקטנה. הוא אומר, רגע, אם לא היה פה בכלל מחיצה, אין פה בכלל מחיצה, האדם בתוך החצר הגדולה, הוא מתרחק 400 מהגפנים ויכול לזרוע. כשזה נמצא בתוך החצר הקטנה, מה אתה אומר לי? היות שיש פה גיפופה, מלא החצר הקטנה היא נפרדת, היא לא חלק בתוך החצר הגדולה. אבל מה? החצר הגדולה כאילו נכנסת בתוך החצר הקטנה. אז מה יוצא עכשיו? שעשו לזרוע בכל החצר הקטנה, למה? כי היא נכנסת לתוכה. איך ייתכן? אם לא היה מחיצה בכלל, אז היה מותר מתרחק 400 וזורע. עכשיו שיש פה חצר גדולה וחצר קטנה, אז כאילו יש מחיצה. לגבי הגדולה, הקופה, אני חושב שיש מחיצה. אז מה, זה גורם לחומרה? הייתכן? מצינו מחיצה לאיסור? איך זה יכול להיות? עונה לו רבי זירא לאביי. אמר לרבי זירא לאביי, ולא מצינו מחיצה לאיסור, והתנה חצר גדולה שיפרצה לקטנה, גדולה מותר קטנה אסורה, מפני שהיא כפשחה של גדולה. ואילו השבת גיפופיה, גדולה נמי אסורה, אמר לה התם, סילוק מחיצות הוא. אמר לו עזה רבי זירא לאביי, וכי לא מצאנו דבר כזה שאדם עושה מחיצה ואדרבה המחיצה הזאת היא הופכת וגורמת לכך לאיסור. הנה הרי למדנו אותך משנתנו, אם יש חצר גדולה שהיא נפרצה לקטנה כמו שהסברנו, אז מה הדין באופן שכזה? הגדולה מותרת והקטנה היא אסורה. והרי לכאורה אם האדם הזה למשל החצר הגדולה הרוחב שלה זה 10 אמות והחצר הקטנה הרוחב שלה זה למשל 5 אמות, אז החצר הגדולה מותרת כי יש לה גיפופים מהצדדים. אם האדם הזה היה עושה מחיצות מקבילות בדיוק ממול החצר הקטנה, היה פשוט מצמצם את השטח של החצר, עושה את החצר הגדולה שתהיה בדיוק כמו המחיצות של הקטנה, אותו דבר, שתיהם עכשיו יהיו רק 5 אמות בלבד, מה היה הדין? גם החצר הקטנה, גם החצר הגדולה, גם היא אסור לטלטל בה, למה? כי עכשיו זה נחשב שכולה גם כן נפרצה במילואה, כולה פתוחה, באותו הגודל של הקטנה. שתי החצרות האלה כבר אין ביניהם שום מטר. עד עכשיו היו גיפופים. אדם שימצא בחצר הגדולה, רואה, ניכר, עד כאן זה גדולה, מכאן ואילך זה קטנה. אבל אם הוא יעשה מחיצות, שיצמצם את החצר הגדולה, עכשיו החצר הגדולה תהיו בדיוק מקבילה מול החצר הקטנה, גם הגדולה תהיה אסורה. רואים את זה בתמונה מספר 328. מה הדין במצב שכזה? הכל אסור. מה ראית? האדם הזה עשה מחיצות בתוך החצר שלו וגרם לאיסור. אז אם כן, מה הקושיה? כן, יש דבר כזה מחיצה שגורם את איסור. אמר לו אביי, מה פתאום? הטעם סילוק מחיצות הוא, תמיד מחיצה גורמת תוספת יותר, לא תוספת איסור. שמה זה לא נקרא שהוא עשה מחיצות, זה נקרא להפך, שהוא עקר את המחיצות הקודמות. הרי עד עכשיו בחצר הגדולה היה לה גיפופה. והעידי המחיצות שהוא עשה, הוא פשוט עקר את הסימן היכר, את הגיפופה האלה, ולכן זה נסר. הלאה וכי, כל מחיצה בעולם תמיד רק מוסיפה יותר. יש עוד המשך דיון, בעזרת שנבח נמשיך, סייעתא דשמיא בשיעור בדף הבא.